כתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, שם את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא עולה למקדל המזבח כל המאה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ומערב, אז נראה כאן את הערב כאן, כבר פתחנו. הרב כאן דיברנו, פעם שם ראינו את העניין של המלווה של הכהן מדובד ומכנסי בד אל בשל בשרו, ואחר כך הוא פשט את בגדה ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן מחוץ למחנה, כן, למקום טהור. והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה, והקטיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, אש. כן. יש כאן דברים מופלאים, זה מעניין אתכם?
בהחלט.
זה לא דברים כפשוטם, דברים עמוקים מאוד. מה האש הזאת? מה העניין הזה? הוא אומר, והאש על המזבח תוקד בו, לא תכבה. מה זאת אומרת לא תכבה? כל הזמן מה היא? בוערת כל הזמן, היא לא קבעה לעולם. הוא עובר כאן מרמת הכלל לרמת הפרט. בוא נראה. רושם גדול יש לנו כאן, באש הזאת, שהיא לא תכבה, כל הזמן בוערת. וגם אחר שהחיים נתפשטו מתוך מרכז הקודש, דהיינו, מתוך בית המקדש, היו לחיים חילוניים, כן? אפשר לומר שהמציאות היא כאילו מעגלים מעגלים, יש המעגל של הקודש, בית המקדש ומקומות האלה, ויש מעגל שבחר זה כמו גורם הזמן, ששת ימי המעשה, ימי חול. ויש לנו את השבת, שזה מרכז של קודש, כן? אותו דבר לגבי המקומות, בית המקדש, ויש מסביב חיי החולים, כל אחד חי לו את החיי החולים. אז הוא אומר, גם אחר שהחיים נתפשטו מתוך מרכז הקודש, היו לחיים חילוניים, בגלל שהם התרחקו מהמרכז, עסוקים בצורכי החומר הפעוטים, כמו כל אחד מאיתנו, יש לו כל מיני דברים שהוא עסוק בהם, ירדו ממרום מעלת הנצח, שזה מקום המזבח, מקום המקדש, כן. לעסוק בצורכי הזמן של יום-יום, של חיי שעה, כמו כל אחד, כן. הנה, הוא אומר, למרות הכל, אש הקודש בוערת היא בלב. למרות הכל. זאת היא סגולת אש המזבח. אש המזבח בא ללמד אותנו שהאש הזאת של הקודש, למרות שאנחנו, הרי מזבח הוא בחצרות השם, יש הקודש, קודש הקודשים, אז האש הזאת לא קובע. הפועל מרחוק על כל נשמה בעם השם, כל נשמה יש לה, בוער בה אש קודש. לפעמים רואים את זה, לפעמים לא רואים את זה, אבל הבערה הזאת היא לא רק לאומית, אלא גם...
אז זה יוצא מהמזבח ומאיר בכל נשמה ונשמה.
כן, אני בדקתי, יש באינטרנט, תסתכל. כל נשמה, נשמה היא מוארת אליי.
לא, מאיפה? ממה שהרב פה אומר.
כן, כן, כן.
מהמזבח, מהאש של המזבח, זה מאיר באש של נשמה.
כמו דוגמה, אני אתן לך. לב. לב, הוא מספק דם לכל הגוף. למרות שהוא עבר עצמאי כביכול, לפני עצמו. אבל הוא מחיה את כל הגוף. המעלה של בית המקדש, המזבח כאן, דבר על אש התמיד במזבח, שזה לא עניין מקומי, זה עניין מערכתי. כמו מנוע שמניע את כל החלקים של האוטו.
מה נגיד שאין לנו עכשיו אש במזבח?
היא החינם יש, אבל זה פוטנציאל, זה כמו גחלת, שהאש מסתתרת בתור, זה מה שהוא רוצה להגיד. יש תמיד זאת, לא תכבה, כן, אבל העם היהודי, גם שחרב בית המקדש, האש האלוקית הזאת קיימת בנשמת כל יהודי ויהודי. זה זכות ומלמד על עם ישראל. זאת היא סגולת אש המזבח, הפועל מרחוק על כל נשמה בעם השם. כי האש של המזבח תוקד בו, לא תכבה. לא תכבה, אין הכוונה באותו יום. לנצח.
אפילו שאין אש עכשיו.
כי מה, מדוע אומר? כי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. אהבת השם אלינו.
הסגולה של אדם שתוקף אותו יצר רע, אש תמיד תוקד על מזבח, לא תכבה להגיד את זה.
מה, זה נכון, נכון, הייתי מדבר על מקום כתוב.
רבי מחר.
טוב, אנחנו בפאה, פרק דלת. פרק דלת, נכון.
אמרנו ש... הוא צריך לקצור את השדה בשביל העניים, לא לתת, לא.
תלוי מה.
תלוי מתי,
אם זה שדה או אם זה כן. כמו דלית זה גפן שהיא מודלית על הענפים. ובדקל אינו כן. ראינו את זה, נכון?
כן.
עכשיו, משנה ג' נטל מקצת פאה וזרקה על השאר אין לה בכלום. העני בא וכולם חטפו את הפאות. עכשיו הוא אומר מה שבטוח בטוח, אני לוקח מקצת הפאה, אני מכסה את היתר בשבילי, הוא שם עליו משהו איזה. זאת אומרת, הוא היה מאבק על, על, על הפאה. נטל אחד מן העניים מקצת הפאה של הקטקווה, וזרקה על שער על הפאה, ועדיין לא תלשה, כדי להעלימה מעיניהם של אחרים, עניים אחרים לזכות בהם, אז הוא...
מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא חיסה?
יש שדה, כן. שיעור בסוף, מה הוא עושה? הוא לקח מחלק מה שנקצה, וחיסה את זה, את העד שעדיין לא נקצר. למה? הוא רוצה לקצור את זה לעצמו. אז הוא כאילו החביא את ה... את ה... זה ש... של הפאה ששייך לכל העניים, החביא בשביל עצמו. אז נתן מקצת פאה וזרקה אל השעה, אין לו בה כלום, הוא מקבל כנס, עונש. הוא לא זוכה מכלול הפאה כאן. כונסים אותו ונוטלים ממנו אפילו את הפאה שכבר לקח. נפל עליה, את אומרת, על אותה חלק, הוא נפל עליה, כלומר, זה כמו שילדים קטנים קופצים על הצעצועים שלהם, תופסים את כל הצעצועים, לא רוצים לאחרים לתת, כן? יש, יש אגואיסטים כאלה. נפל עליה, הוא פרס עליה, תליתו עליה, זאת אומרת, הוא לוקח את התלית, הוא אומר, זה שלי. כן? אדם כזה, אומר, מעבירים אותה ממנו בכלל, לא נותנים לו בכלל, כן? מעבירים אותו ממנה, מוציאים את הפאה מרשותו, ואינו זוכה בה בדרך זו, כן, ממש, לא, בכלל, כל מה שלקחת, הכל כבר לא שלך. למה? נכון שאתה עני, חביבי, יש גבול. אתה כזה אגואיסט, אתה רק חושב לקחת גם, אתה בעצם גוזל את, את, את החלק של הפאה של העניים האחרים, למרות שזה פאה, כן. ואדום, אותו דבר גם לגבי לקט ובעומר ובשכחה, הדינים הללו ששנינו, שאדם בא ולוקח לעצמו ולא מתחשב באחרים בצורה כזאת או אחרת, הוא מפסיד את הכל. הדינים הללו ששנינו משנתנו נוהגים בלקט שכחה. לפי הרמב״ם יוצא שגם בספר הדין הוא שכונסים אותו ולוקחים מידו כל מה שנטל. זה עונש לאותו אדם שהוא לא מתחשב באחרים.
אבל אתה יודע, הרב בקמחא דפסחא, אז יש... יש רשימה של עניים ש...
לא אפשר קמחא דפסחא, מה
זה? לא, קמחא דפסחא זה גם כן קמח שנותנים לעניים. אז שם זה היה מסודר, לא היה משאירים פאה. שם זה היה מסודר. היה רשימה, מי שעני...
טוב, זה דין אחר.
כן, אבל אני שואל, למה לא עשו רשימה מבית הדין של כל העניים של אותה עיר?
לא פעם אתה מקשה עליי על הפסוק. למחוק את הפסוק, הרי כתוב שם, מפורט. הרי אמרנו, זה לא הבעיה של הטעם, הבעיה של הנקרא. אז חז"ל דרשו את הפסוק, שצריך להשאיר את ה...
לכן הבאתי את הדוגמה של פסח, שבפסח יש רשימה מסודרת של כל עניי העיר.
שוב, נחזור על זה. הרי ראינו את הדבר. יש את הכתוב, אי אפשר ללכת נגד הכתוב. המקום, יש גמישות. מקום שראינו שיש סכנה, שעולים על העצים, דברים כאלה, אז גמישים. אבל כאן, מכיוון שצריכים להיות נאמנים לכתוב, אז משאירים
את זה... כמו שהיה במקדש, היו מטרימים את המזבח, היו עושים הגרלה. בהתחלה היה...
הבנתי, אבל שוב פעם אתה חוזר לאותה שאלה. מה אני אעשה? אתה מחפש את הטעם, אני אומר...
מחפש את ההיגיון, בשביל מה לריב, בשביל מה שהעניים יקפצו על זה, בשביל מה שהעניים יכנסו עם טלית. אם יש רשימה מסודרת, כל אחד בא מקבל את החלק
שלו. זה בגלל הכתוב. ראינו שבמקום שיש סכנה, אז אומרים, באמת, אז בעל הבית יחלק. אבל כאן, חוץ מזה, הייתי אומר, זה נקרא תשובת המשקל. נכון שאתה עני, או תהיה בן אדם.
תהיה בן אדם. אתה יודע, אדם שיש רעב, הוא רעב ללחם.
שמעת? תהיה בן אדם כשיש רעב גם.
זה קשה.
שמעת? אתה לא מסכים. טוב, בסדר. אני אומר, תהיה בן אדם בכל מצב. היו מצבים נוראים, אני יודע, סיפורים מהשואה, שאנשים מתו מרעב. נתנו פת, את הפת האחרונה שלהם לחברים. אתה להיות בן אדם בכל מצב. מה, אתה לא יודע? תספר לך. אדם לא צריך להיות אגואיסט ולא להתחשב באחרים.
אתה יודע שרב אריה לוין איבד שני ילדים בגלל היה רעב מאוד, אתה יודע את המחיר. איבד שני ילדים בגלל שהוא לא היה בה, הוא ויתר על הרשימה שלו לקבל לחם מהתקציב של הישיבות ועד הישיבות, כן, סיפור ידוע.
טוב, אנחנו בסימן בכף ג' לפעמים מרגיש האדם שאיזה חלק מן התורה והחוכמה נדרשת לו לפי תכונתו בתיקון נשמתו וכל מהותו. וכשהוא נוטה ממקצועו לדרך אחר, מרגיש שהוא עיצבון ושברון פנימי בקרבו. דוגמה, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. התורה, יש הרבה פנים לתורה, 70 פנים לתורה ויותר. יש למשל לימוד במדרש, והלכה, ואמונה, וגמרא, ומשנה, עכשיו, כל אדם יש לו נטייה טבעית מה ללמוד. יש כאלה שנטייה שלהם להלכה יותר, יש כאלה שנטייה שלהם לאמונה יותר, יש כאלה לפנימיות התורה, לקבלה, יש כאלה למדרש, יש פרדס, דרב, פשט, דרש, רמז, אמר כאן הרב יסוד גדול. ואם אדם לומד את מה שלא מתאים לאישיות שלו, לשורש נשמתו, וזה מצייר אותו מאוד, הוא מרגיש שזה לא זה, זה לא מתאים לו. על זה הוא מדבר. לפעמים מרגיש אדם שאיזה חלק מן התורה והחוכמה נדרש לו לפי תכונתו ותיקון נשמתו בכל מהותו, שהוא נוטע ממקצועו לדרך אחר, מרגיש שהוא עיצבון ושברון פנימי בקרבו, כי זה לא מתאים לו. הדבר הנלמד לא מתאים לו. וזהו עומק הרב של וליוצא ולבא אין שלום, כיוון שיוצא אדם מתלמוד לתלמוד, אין שלום. זאת אומרת, מתלמוד שמתאים לו, לתלמוד שלא מתאים לו. אז הוא מרגיש בעיצבון גדול, בחיסרון גדול. גם כאן, שבאים תלמידים, אז יש לה אפשרויות שונות ללמוד. אפשר ללמוד גמרא, אפשר ללמוד אמונה, אפשר ללמוד משנה, אפשר ללמוד... זה לא פשוט. לכן אנחנו אומרים לתלמידים חדשים, תלמדו מכל דבר קצת, אחר כך תקבור מה מתאים לכם, מה הכיוון שלכם. לכאן, לכאן. אז הוא אומר שזה, מי שיוצא מתלמוד לתלמוד, מתלמוד שלא, שמתאים לו לתלמוד שלא מתאים לו, אז יש לו צער רב. מתוך גודל הכללות הנדרש להיות זעיקותא דמשיחא, יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו. איך אומרים, הוא צריך לעשות כמו היום במקצוע, יש מבחון מה שנקרא. אז לפעמים אדם עובד במקום, בגלל העקבת הלי משיחה וכל התור ובבור של הדור הזה, לפעמים אדם עושה בחיים שלו כל הזמן דבר שלא מתאים לו. וכיוון זה לא מתאים לו, הוא מצייר אותו כל הזמן. בגלל שאין כאן, בגלל המציאות המורכבת, אפשרות להבחן למה אתה באמת מתאים. יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו ויחוג וינוע מתלמוד לתלמוד. איך אומרים? כמו כל פעם מתחיל בזה ומתחיל בזה, הוא לא מוצא את מקומו. הוא מרגיש בכל מקום, הוא לא מרגיש שזה לא עובד, זה לא עובד. וכאן הוא מדבר ברמה העולמית אפילו. ועמים רבים מתבלבלים ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם, מטרת כוננויותם, של מה הם קיימים כאומה. ונוע תנוע הארץ כשיקור ומתנודדה כמלונה, מהיום רעידת האדמה. וכבד עליה פישה ונפלה ולא תוסיף קום. והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלאכי האדמה על האדמה. זאת אומרת, הוא אומר, כמו שבאופן פרטי, אדם מבולבל מאוד שהוא לא מוצא את מקומו ותלמודו וכל זה, הוא ממש מבולבל. הוא אומר כאן, אפילו העמים מבולבלים, שלא יודעים מה תפקידם בעולם. אני יודע מה התפקיד של יפן, זה אני יודע, אני לא יודע מיפן, אני יודע.
מה התפקיד?
סובארו, יצור סובארו. דבר ידוע, יפנים התמחו מאוד במכוניות, אתם לא יודעים. חלק גדול מכל המכוניות בעולם יפניות. לא רק בארץ, דרך אגב. כל העולם, אני הייתי עכשיו ארצות הברית, כל כך הרבה, ארצות הברית, מכוניות היפניות. זה ההתמחות שלהם. אולי לא, לכן באה רעידת האדמה.
בברכות אומרת שכל מה שקורה בעולם, רעידות אדמה והכל, זה בשביל ישראל.
נכון, נכון.
אנחנו לא מבינים.
אבל כאן הוא מדבר, לא, הוא מדבר שלפעמים יש קטסטרופות עולמיות, כמו מלחמות עולם וכל זה. והדברים האלה זה ביטוי לחוסר של עמים לא מצאו את מקומם, את תפקידם, לפי המנטליות שלהם, לפי התפקיד שלהם. הפקידה היא לא הכבדה וכיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות. זאת אומרת, כאילו נניח מדינה אחת הייתה מייצרת משהו, אומה אחת מייצרת משהו, וזה לא מתאים לה, אז בסוף כל הכלכלה מתעררת, ובמקום הכלכלה שהייתה מקודם, באה כלכלה חדשה. פתאום, כמו בסין, פתאום מסתבר שהסינים עד היום גידלו אורז, ועוד קצת אורז, גם עוד אורז, ואורז ואורז ואורז, פתאום ראו שמאורז אי אפשר לחיות.
מעצמה היום.
אז היום נהפכו הספקים של כל מה שיש בעולם. פתאום זה מתאים להם הדבר. המנטליות הזאת. אותו דבר היפני דרך אגב. יש כאן אדם תמיד אחד שהוא היה ביפן כשש שנים. השבוע מתי זה היה? כן, ביום ראשון היינו בחתונה. אז הוא סיפר לי, שאל אותו על החמה ביפן, הוא אומר, יש מנטליות מיוחדת ליפנים של העבודה, הם חרוצים מאוד, חרוצים מאוד. אז זה שהם מייצרים את כל האלקטרוניקה וכל המצלמות והמכוניות, כל זה, זה מתאים לתכונה היפנית הזאת, שעבודה, עבודה, עבודה, לעבוד, לעבוד, לעבוד.
ויש
איזה
עכשיו הולך,
הם כמעט מתרסקים? לא, בעזרת השם ישתקנו. רק אני אומר, רק אני אומר כדוגמה, שאומר כאן, עמים עוברים מתלמוד לתלמוד, מכלכלה לכלכלה, מציאות, לא, לא, לא נשארים במקום.
אתה יודע, רב, אני ראיתי תמונה, זה ממש, העולם שם הפוך, הפוך ממש, זה מה שקורה שם ביפן, ואנשים עומדים בתור, הבתים שלהם נהרסו, הכל נהרס, עומדים בתור למכות ולקנות אוכל. הם לא בפאניקה, לא בשום דבר. הם אומרים, הממשלה תסדר לנו את הבניינים, מסדר. זה לא יאומן.
מנטליות.
זה מנטליות. אם היה קורה דבר כזה...
הפקידה היא לא הכבדה וכיליון, כי עם חילוף מעמדים ותכונות, כמו שאומרים, ירידה לצורך עלייה. הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבה. ומתוך עומק החושך, כמו שאתה אומר, יתעודד ישראל לאחוז באור תורתו בכל כלליותה, ואז נתיבות עולם יאירו לפניו ויחזיקו במועזו, ויעשה שלום לו, שלום יעשה לו, ותורה חוזרת ללומדיה, ושובה ונחת יבשעו. שובה ונחת יבשעו. גם היום,
איך ישראל יודע שיש חושך באומות העולם?
מה?
איך, לפי מה שכתוב כאן, איך ישראל לא, יודע שיש חושך באומות העולם?
הוא עליו, גדולתו, יש לו ראייה כללית, מערכתית. כשהוא מדבר על פרט, כמו שהוא מדבר על תלמיד, שעשו לעבור מתלמוד לתלמוד, הוא אומר, זה נוגע גם לאומות. נוגע גם לישראל, היינו בגלות, היינו בחושך. אבל אנחנו שווים לארץ ישראל. אז נחזור לתלמודנו, חדש עמנו כקדם, לרוח הקודש, לנבואה, זה אומר.